שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, עדר העיקר, מאת רבנו אור ישראל וקדושו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו הגענו לעמוד כף בית. עמוד כף ג' הגאונות, דיבור המתחיל, הגאונות. היא מחוברת לעולם ממתנה ועבודה. גאונות הכוונה מעמד מיוחד, זה המשמעות של גאון, במובן של מה שגואה. יש מה שגואה. מתעלה על כולם. עכשיו, יש שני סוגי גאונות. יש גאונות מולדת, כלומר יש תכונה בנפש שמכשירה את האדם נתונים בסיסיים לגאונות, ויש גאונות נקנית, כלומר מצד הנתונים הבסיסיים של האדם הוא לא היה אמור להיות בין הגאונים, אבל כיוון שיש לאדם בחירה חופשית ויכולת התמדה והקשנות, אז הוא יכול גם להגיע ליותר. אז התכונה הראשונה נקראת מתנה, השנייה עבודה, פשוט. תודה רבה. אם כן, אומר הרב, הגאונות היא מחוברת לעולם מתנה ועבודה. בין גאונות וכישרון השכל, בין גאונות המוסר והצדק. כלומר, יש לך, אם כן, ארבעה סוגי גאונים פתאום. כן? כלומר, גאונות של מתנה בשכל, גאונות של עבודה בשכל. של עבודה בשכל, גאונות של מוסר וצדק במתנה, ויש גאונות של מוסר וצדק בעבודה. אם כן, יש לנו ארבעה סוגי גאונות. בסדר? אם כן, אני שוב חוזר לדברים. הגאונות היא מחוברת לעולם מתנה ועבודה, בין גאונות וכישרון השכל, בין גאונות המוסר והצדק. שניהם אינם באים, כי אם כשהתחברו בנפש הגאונית שתי אלה יחד. נקודותיים, מתת אלוהים של נפש יתרה ונפלאה, האוגרת בתוכה סכום גדול של מעלות הרוח וכוח נשגב בעצם תולדתה. זה הרבה פעמים יכול לבוא בזכות אבות ועוד כמה דברים כאלה. עם השקידה וקבלתו לעבודה מאהבה, לפתח את הכישרונות, להוציא את הסגולה הגנוזה מן הכוח אל הפועל. מתת? אין דבר כזה מתת. מתת, מתנה. מתנה של, כן? מתת זה מתנה. לשון הפועל, לתת. בסדר? אנו מוצאים לפעמים גם כן גאונים מעולים שזכו למה שהם רק בעבודה רבה ועמל גדול של שקידה נפלא. כן? כלומר, ידוע לפעמים על כמה מגדולי ישראל שמצד הנתונים הבסיסיים שלהם לא היו משהו. לא היו משהו, אבל השתדלו. אז השתדלו, אז נהיו גאונים. אמנם כל החודר בעין בוחנת, ימצא הבדל בין הגאונות הטבעית לאותה המלאכתית. מלאכתית הכוונה מלאכותית. כלומר, מלאכתית במובן זה שהיא פרי של מלאכה. לא, זה לא שלילה, זה תיאור. כי אותו ההבדל עצמו שיש בין הטבע והמלאכה ברוב. ויותר מזה, שהנטייה המצוינת לשקידה ולאהבת התורה, לאהבת העבודה, כדי לבוא אל תכלית מרום ונשגב, גם זאת היא אחת מתכונות הגאונות כשנמצאת במידה גדולה. על כן, סוף כל סוף, סיבת הגאונות היא סגולה של יצירה, שאומנם ביד האדם להגדילה ולהקטינה כפי בחירתו. אז יש מי שבאופן טבעי לא שייך לגאונות, יש מי שבאופן טבעי שייך. זה שהוא שייך, זה עוד לא אומר שזה נתון לו סתם ככה, ושהוא אוכל עכשיו לנוח על הדשא. לא, הוא צריך להתאמץ. אבל יש כבר אצלו בנפש איזושהי נקודת מוצא שדוחפת אותו. אמנם, במה שנוגע לתועלת היוצאת מידת התולדה של איזה גאון. עכשיו, בואו נראה עכשיו, אנחנו עכשיו לומדים את ההיסטוריה, התולדה, היסטוריה, של אחד הגאונים. מי הוא אותו גאון שאנחנו לומדים את ההיסטוריה שלו? האדרת, נכון? הרב אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים. והשאלה, מה אכפת לנו איך הוא גדל, וההיסטוריה, מי הוא התחתן, בשביל מה אני צריך את כל זה? אז מה יש פה תועלת? אמנם במה שנוגע לתועלת היוצאת מידיעת התולדה של איזה גאון, הנה יש תועלת מעשית ותועלת עיונית. התועלת המעשית הוא מעין קינת סופרים תרבה חוכמה. מה שהקורא, הרואה את ההוד וההדר הקדושה והתפארת הפנימית שזכה להם האיש הגדול, מתעורר בקרבו רצון פנימי לנסות כוחו גם הוא ללכת בדרכיו. כלומר, הוא היה כזה גדול, אבל הוא סך הכל היה בן אדם. אז גם אני בן אדם, אז אולי גם אני יכול להיות כזה גדול. כלומר, אני יכול להשתדל, זה נותן לי חשק, זה יוצר שאיפות. ואם לא יוכל לחכות חיקוי שלם, נגיד אני לא עם כל הכישורים שיש או כל הנתונים שיש לו, על כל פנים אי אפשר כלל שלא יזוז על ידי זה ממקום שיפלותו להתעלות לצד עילה, לצד מעלה. לבחור גם הוא איזה דרכים טובים וקניינים עיקרים כאלה, כאשר הרבה לעבוד בהם גיבור התולדה. כלומר, אותו אדם שאנחנו לומדים עליו, אז אמנם אני לא מסוגל לעשות כל מה שהוא עשה, אבל אני יכול לקבל השראה ממנו, להשתדל בכמה דברים להיות כמו. זה התועלת המעשית. אמנם התועלת העיונית היא גדולה, היא גדולת הנפש, שהיא מתגדלת לרגלי כל חזיון נשגב ונהדר בקודש המתייצב לפניה. כלומר, אני לא מתכוון להיות כמו אותו צדיק, אני מראש יודע שאני לא אצליח להיות כמו הוא, אבל המפגש עם האישיות שלו, זה עושה לי טוב. זה עושה לי הקרנה שמשנה אותי. יש דבר כזה, מוצאים את זה הרבה פעמים אצל החסידים. החסיד הולך לרבי, הוא לא יהיה הרבי, אבל הוא מוקרן מהרבי. כן? אז הוא אומר, זה גם התועלת העיונית, היא גדולת הנפש שמתגדלת לרגלי כל חיזיון נשגב ונדר בקודש המתייצב לפניה, שהמראה הגדול בעצמו. מרומם את הרוח ומעדן את הלב, גם אם לא יעלה על הדעת לחוס בדרכים מעשיים להתדמות, למשהו הרבה רם וניסה ממנו. לכן, בסיפור שאני הולך לספר, אומר הרב קוק, יש שני צדדים. א', שאני עודד אנשים לאמץ חלק מן ההתנהגויות והמידות של אותו צדיק. ב', גם מי שלא מתכוון, לפחות שזה ישפיע עליו לטובה על ידי ההקרנה של האישיות של אותו צדיק. עד כאן מובן? טוב. זה גם, אז זה השימוש הלא נכון. תראה, בכל דבר אפשר להשתמש לרעה. אין דבר שאי אפשר שלא יהיו לו נזקים. למשל, לימוד תורה. יש בזה הרבה תועלת, אתה מסכים איתי? יכול להיות גם הרבה נזקים מלימוד תורה. נכון? אתה מסכים איתי או לא? לא, זה לא... אז גם הלימוד של דרכי אותו צדיק, זה יכול לגרום לי תגובה חיובית, שתי התגובות שהרב קוק מתאר כאן, יכול לגרום לי תגובה שלילית, בסדר. כן, זו החלטה שלי. כן. אדם רואה מדרגה, אז הוא אומר לעצמו, זה שתי, או זה מכשול, או אפשרות לעלות. החלטה שלו. זה נכון, לכן באמת הרב כאן צריך לראות איך עושים את זה. טוב, הצד המעשי יצא אל הפועל ביותר על ידי תיאור חלק הגאונות המעשית, על ידי סיפור דרכי העבודה, העמל וחרף הנפש. בציור כל המפריעים אשר עמדו על דרך ההתפתחות הגאונית שנלחם עמם ויוכל להם. למשל היה הרב רידבז, כן, רבי יעקב דוד ולובסקי, שהיה בארבר פלוגתא של הרב קוק. אז כשהוא היה ילד, אז הוא היה צריך ללמוד תורה. ההורים שלו מאוד רצו שהוא ילמד תורה, אבל לא היה כסף למלמד. מה עשתה האימא? היא פירקה את אבני התנור. תנורים פעם היו עשויים מלבנים. כדי למכור את הלבנים לבניי, כדי שיהיה מה לשלם למלמד, כדי שהבן שלה ילמד תורה. היה בהחלט מקום לומר, מה פתאום שנוותר על התנור? אז אין כסף, אז שלא ללמד תורה. אבל בסדר, אבל החליטו שלימוד תורה יותר חשוב, לכן מכרו את הלבנים של התנור. מכאן הכדאיות לעשות תנור מלבנים, כדי שיהיה מה למכור. מה תמכור היום? ידית? גוף חימום? מה? הרדבז, כן. רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי. בעל מראה הפנים על הירושלמי. זה שמתווכח עם הרב קוק בנושא השמיטה והחילונים וכו'. טוב. זאת היא תולדה לימודית. אבל התולדה השירית העלולה לרומם, כלומר, עלולה במובן החיובי, כן, העשויה, לרומם את הנפש בלי חשבונות רבים, היא התולדה הגאונית באוס תפארתה. אם יעלה בידינו לגלות המסכה הנסוכה על פנימיות הנפש הנפלאה אשר על ידי נחלת שדי ממרומים לגאון סמהו, שהיא תימצא ביותר בגאון אמיתי הנוצר לגדולות, היא יש לה עסק גדול עם הגאונות הרוחנית, עם עצם כוחות הנפש. עם קדושת הרגש וגדולת הכישרונות אשר בהתקבצם יחד. באיש אחד מיוחד ומצוין תופיע לפנינו תמונה נהדרה שכולה אומרת כבוד, עד אשר גם רק ההיגיון בה, כלומר להגות בה, לא, זה לא לוגיקה, להגות, להתעסק בזה, יזריח עלינו אור יקרות. השלמת המלאכה הזאת היא כבדה מאוד, ובייחוד כבדה היא ביותר בגאון וזנו זה, זיכרונו לברכה, הציור הפנימי, של דמות דיוקנה של הנפש הגדולה הוא ודאי מלאך הכבדה, מאחר שלנו יכולים לשכללו כי מעל פי אותם הסימנים החיצוניים שיתנו לנו הפעולות, המנהגים, השיחות, הכתבים וכל תולדות הרוח שמר הקווים בודדים מהאור הכללי של הנפש הניסה. כלומר, אתה בא לדבר על נפש של מישהו. איך תתאר נפש? לנפש אין משהו חושי שאני יכול לדבר עליו. אני יכול רק להגיד, הוא עשה כך וכך. הוא עשה כך וכך, זה הרבה פעמים הופעה מקרית. הזדמן לו שהוא היה צריך לפעול כך וכך. ואם לא היה מזדמן, אז לא היינו מגלים את הנפשיות הגדולה הזאת. לכן אומר הרב, יש קושי מיוחד כשאתה בא לתאר מישהו, להשתמש בסימנים החיצוניים. מצד שני, זה מה שיש. אומנם ביותר הדבר קשה בגאון וצדיק זה, זכרונו לברכה, שכל מעיינו היה להצניע לכת, לבלתי יתגדל ויתהדר, למעט בפרסום וכבוד עצמו. זאת אומרת, עוד יותר קשה כשהצדיק שאתה רוצה לדבר עליו, הוא בעצמו היה מסתיר את הפעולות שלו. לא רק שיש לך רק פעולות, אבל את הפעולות אתה לא יודע. עד אשר נוכל בצדק לשער, שמלבד שהסימנים החיצוניים היינו יכולים להקיפם, כליל עוד לא יוכלו לתת לנו את כל בהירותה של התמונה הרוחנית המצוינת הזאת בעצם אמיתתה. עוד הם כל, גם כן מעטים מאוד לפי הערך, אותם שניתנו להיגלות מפני אהבת הצניות, השפלות והענווה, שהייתה מודבעת בנפשו הגדולה זל. והנה, למרות מיעוט האמצעי, אז יגיד הרב קוק, אז אם ככה, אז אולי לא נכתוב את הספר. אם המשימה כל כך קשה, בוא נוותר עליה. אומר, לא נוכל לפתור את עצמנו ולתאר, כפי רפיון האומנות שבידינו, את הקלסטר הרוחני המלזי ואור יקר שהופיע בעולם, איזה עשרות שנים, ויהיה לאבן חן לרבבות לבבות. ובסוף ימיו, גם כן למרכז כללי ותל תלפיות, מצד משרד הרבנות של עיר עוז לנו ירושלים עיר הקודש שבנית יקלן, שניתנה על שכמו. כן, הרי בסוף ימיו הוא נהיה גם הרב של ירושלים, שעל ידה הבא ביותר בקשר רוחני כללי, עם חלק רשום וגדול מכלל עמנו בכל מקומות פזוריהם. עכשיו ולא עוד, אלא שאת כל זה כבר למדנו בשיעור שעבר. כל מה שקראתי. אז למה חזרתי? אמרתי, למרות ששמתי לב תוך כדי קריאה שכבר למדנו את זה, אמרתי לעצמי, זה טוב לחזור. פרק ב', עכשיו מתחיל הסיפור. בחג השבועות, שנת תברש ב' או תברש ג'. ספק. מה זה תברש ב' בגוית? 1842. יפה. 1842. אז כמה זה יוצא תברש ג'? 1843. או זה, או זה. 100 שנה לפני השואה. נולד תאומים. זה מעניין, מה היו צריכים להגיד? נולדו. העולם אומר נולד, כי התאומים כל כך היו קשורים זה לזה, שכאילו אחד. נולד תאומים. להגאון החסיד, רבי בנימין, זכרונו לברכה, שהיה אז אב בית דין בעיר שילל. ובסוף ימיו אב בדין קהילת וילקומיר. הגאון רבי בנימין ז"ל היה מצוין גם בדורו. דור דעה של גאוני עולם וצדיקים בכישרונותיו הנפלאים ותכונות נפשו העדינות, נקשור יחד עם אהבת התורה, אהבה בלי מצרים ועם החסידות וקדושת המידות. זאת אומרת, למרות שהוא חי בדור שהיו הרבה צדיקים שהיו כלי כלי, גם הוא היה כלי. כאשר נביט על תכונת הדור ההוא, נכיר את יד השם הנוהגת בשלשלת התולדה. לפני בוא הירידה הרוחנית שבדורנו, התגברה התנועה הרוחנית במחנה ישראל. כלומר, מה שנקרא סוף המאה ה-19, יש הערה מיוחדת של גאונים וצדיקים שמכינים את ימי הירידה. נכון? זה אחר כך יורד, אבל לפני שאתה יורד צריך שיהיה איזו זריקת אנרגיה. אז ההשגחה העליונה סדרה שיהיו הרבה גאונים כאלה וצדיקים כאלה באותם השנים. הקדושה, החסידות, אהבת תורה ויראת שמיים התרחבה בייחוד בין לומדי התורה במידה גדולה ונפלאה, כדי לצבור בר לשני הרעב אשר החלו לבוא אחריהם. האמת היא שכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו לא יכולים שלא להתמלא צמרמורת. כשאנחנו יודעים מה קרה 100 שנה אחר כך. 100 שנה אחר כך הייתה השואה. ולפני השואה הייתה עלייה דמוגרפית עצומה של העם היהודי, התרחבות עצומה של הלימוד בישיבות. כנראה ששני הדברים האלה היו נדרשים על מנת לעבור, לא הייתי אומר בשלום, אבל לעבור את תקופת השואה בלי שהחורבן יהיה מוחלט. גם אנחנו רואים שהשגחה העליונה סדרה שכמה חכמים גדולים וישיבות עברו לארץ ישראל בטרם השואה. וזה מה שאפשר את המשך לימוד התורה האשכנזי בארץ ישראל. החסידות כאן הכוונה החסידות של הבעל שם טוב, שבאה לרומם קדושת המידות, קדושת האמונה, ההכרה הכללית בקדושתם של ישראל ומעלתם, להגדיל את רגשי הקודש הנרדמים בלב בטבע על ידי רוממות ערך התפילה. כן, הרי החסידים לימדו אותנו להתפלל. ולעומתם ההתנגדות הכללית, המתנגדים, הם לימדו אותנו מה? ללמוד. שדאגה הרבה ליסוד המעשי שלא התמוטט על ידי ההתגברות של הנטייה של הרגש. כן, כלומר, הגדולי המתנגדים פחדו מאוד מהתפשטות החסידות, לא בגלל שהחסידות מצד עצמה היא רעה, אלא בגלל מה שהיא מחסירה. היא עלולה לגרום לאדם שלא לשים לב ליסוד המעשי של היהדות, ואז לא יהיה מי שיורה הוראה בישראל, לא יהיה דיינים, לא יהיה מי שיתיר עגונות, לא יהיה וכו'. ועל הפרטים שהם העמידי הכללים שלו התשתשו על ידי הנטייה אל הכללים. למשל, ההקפדה העצומה של רבי חיים מוולוז'ין על זמן התפילה. כן, הטענה העיקרית שלו נגד החסידים זה שהם לא מתפללים בזמן. זה הטענה. מה אתה עושה מזה כזה עניין? נכון, יש הלכה שיש זמן תפילה. אבל מזה לעשות כזו שערוריה? אלא הוא אומר, זה סימפטום, זה סממן למשהו שעלול להרוס את הכל. ועל כוח הדמיון המתעורר על ידי התרגשות של הרגשות טובות, קדושות ואמיתיות שלא יעבור את גבולו, ויביא תוצאות רעות ומרות לכלל האומה לדורות הבאים. שני הכוחות הללו, כלומר החסידות והמתנגדות, התחרו זה בזה. לנטוע כל אחד את הטוב אשר יראה בחברו, על פי אותו הציוון המיוחד לו, ושניהם יחד היו חמושים נגד ההשכלה הברלינית. באותם הימים, אחד הגורמים לפיוס בין החסידים למתנגדים, הייתה הסכנה של ההשכלה. תנועת ההשכלה שהתחילה בברלין, בעצם היוותה מן מעבר למה שהיום אנחנו קוראים חילונות. זה לא בדיוק חילונות, אבל זה היה משהו מעין זה, משהו שאפשר את זה. ולכן החסידים והמתנגדים נלחמו נגד תנועת ההשכלה. וזה חיבר ביניהם. כשיש לך אויב משותף, זה מחבר אותך. אשר אף שהייתה מוצאת יסוד נכון לה באומה בתוך תביעה אנושית כללית, שתוכל רק להיות מצטרפת ומלווה את היסוד העיקרי, האידאל הלאומי היסודי, האהבת שם השם ברך ואהבת תורתו ומצוותיו, ובכלל גם אהבת המוסר הישראלי דווקא על פי אותו המטבע שחקקה לה האומה בדורותיה, על פי השפעת של תורה מחוברת מקדושת שם השם אלוהי ישראל וקשר ברית אבות הניצב עד עד בעומק החיים הטבעיים והפנימיים שלה בכללותה, שמכל אלה יחד נובעת היהדות המעשית בכל אותה קדושתה והדרה. מה הרב אומר לנו במשפט הקצר הזה? הוא אומר לנו מה הייתה ההשכלה יכולה להיות. ההשכלה הייתה יכולה להיות כשרה אם היא הייתה רואה את עצמה בתור מעטפת. אם אני מוכר מוצר ואני שם לו נייר יפה מסביב וסרטים ומדבקות, זה מאוד יפה. אם אני אומר שאין עניין בחפץ הפנימי אלא רק בנייר והמדבקות והסרט, אז אני בעצם בוגד במטרה של העטיפה הזאת. אז בעצם ההשכלה הברלינית עסקה הרבה בצד האוניברסלי, במחקר ההיסטורי, בהיגיון הפילוסופי. בהחלט יש הרבה דברים חשובים שנעשו. היום זה בעצם הם יקיעו מה שנקרא מדעי היהדות. בגרמנית קוראים זה Wissenschaft des Judentums, או באנגלית Science of Judaism, או בצרפתית Etude Juive, או בעברית שימינו, מדעי היהדות. זה מה שלומדים באקדמיה, באוניברסיטת בר אילן למשל, מחקרים ביהדות. אז זה בעצם היה, זה כיוון חיובי מצד עצמו. אבל זה רק כלי. אם הכלי חושב שהוא במקום התוכן, אז יש כאן מלחמה. בסדר? לכן גם נלחמו נגד ההשכלה גם במה שטוב בה. כן, מה אתה אומר? זה המשך של התנועה של מנדלסון למשל, ונפתלי הרצווייזל, ושלמה מימון, ונחמן קרוכמל, ושדל. חלקם היו רבנים, חלקם היו אפילו דתיים. יש למשל, אבל יש גם כאלה שלא בדיוק, גרץ, צונס, וכדומה. רפופורט, שיר, כן, כך. רפופורט. ועוד, דרמסטטר. ועוד רבים, כן, שבוודאי שמעת עליהם. כן, יותר קרוב אלינו, ויידה והוסיק, וכדומה. כל הכיוון הזה, שאחר כך בא לידי ביטוי גם באוניברסיטה העברית בירושלים, עם גרשום שולם, בובר, מגנס ודומיהם. בסדר? אז חלקם היו קשרים, חלקם היו קשרים יותר. אז כן, מה?
אני יכול לדעות איזה כלי המחקר מביא?
זה מאוד חשוב. למשל, אני רוצה לחקור כתבי יד. אז ברור, זאת עבודה שגם גדולי ישראל היו עושים אותה פעם. לחקור כתבי יד. אחידה מלא במחקר של כתבי יד. הם חידשו את ההתמקדות בצד הזה. כלומר, הם אמרו, היהדות לא פופולרית, הגויים בזים לה, הבה נראה שאנחנו חבר'ה טובים. ואז הם חקרו יותר את הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, פיתחו יחס מזלזל קצת כלפי הקבלה, פיתחו חשיבה רציונליסטית, וכדומה, להראות את העמים אתיופיה.
רציונליסטי זה להבין את
הדברים כפשוטם? לא. מה? אתה רוצה? מה זה רציונליסטיה? לא שאלת, אז לא יכולתי לענות. רציונליסטיה הכוונה חשיבה שכלית, לא מיסטית. כן? זה נקרא רציו. כן, אז הדברים האלה היו הכיוון שההשכלה הייתה יכולה לתפוס, אבל ההשכלה ניסתה להיות במקום היהדות הקלאסית, ולכן נלחמו בה. עד כאן להיום. שלום.